אנשים גם ישנים דודי צפנתי לך אתם מצבה כולכם? עבודת השם מיוחדת משלה טוב אז אני ככה אני מקווה ש נצליח להכניס אתכם בעזרת השם. אנחנו ככה באמצע פרק ב' במערן נצח ישראל, ונעשה טיפה, אנחנו גם בעצמנו צריכים להשתפשף אחרי התקופה ארוכה. בזמן האחרון, בזמן הקודם בעצם, דרך פרק א' ותחילת פרק ב', נפגשנו עם הנחות היסוד הראשוניות והמהותיות ביותר שהמהר"ל בא ומתחיל לחנך אותנו בהם. כאשר הראשונה שבהם, שכל הספר ילך רק ויעמיק אותה, זה שהגלות יציאה מן הסדר של החיים הישראלים. כמה הייתה נדרשת באותו הדור ההבנה העמוקה הזאת של שלושת המאפיינים של הגדרת הגלות של המהר"ל: ארץ ישראל, פיזור ישראל וחירות ישראל, שהלך והעמיק בפרק א', ואמר שרק מתוכם נוכל לבוא ולעמוד על יסודות הגאולה, כי הגלות, הגאולה איננה נודעת כי מתוך הפקה, אחדות ההפכים יחד. ואם נצח, אומר המהר"ל, להעמיק מאוד בהבנת הגלות ומה שנחרב בה ומה שמתגלה בה, מתוך זה נוכל לדעת גם מה אמור להיבנות מתוכה בנתיבי הגאולה. ובפרק ב' שאל בעצם המהר"ל שאלה עצומה, שאלה חשובה ועמוקה מאוד: נצח ישראל ילך ויעסוק לאורך כל המשך הפרקים שלנו בנצח ישראל שצומח מתוך הגלות, כי הרי הספר הזה שנכתב מסביב למועד תשעה באב עסוק הוא בחורבן, אבל מתוכו גם בגילוי נצח ישראל שלא הולך ומתשתש למרות החורבן, ועוד יותר מזה, הוא הולך ונבנה מתוך החורבן. ולכן אנחנו עתידים לעסוק בגלות, בחורבן, ויותר מאוחר מכן להתחיל לעסוק בגאולה ובמשיח. אבל עוד לפני כל זה, עוד לפני העסק המפורט בחורבן, בבירור של כל מה שהלך ונחרב וכל התיאור הרוחני של המאפיינים השונים של החורבן, שואל המהר"ל בפרק השני של נצח ישראל שאלה אדירה: אינני מצליח להבין כיצד ישראל חוטאים. הוא אומר, אני יודע להבין מהי סיבת הגלות. מהי סיבת הגלות?
החטא.
החטא, אבל זו לא השאלה שאני שואל. מהי סיבת הסיבות? כלומר, מהי הסיבה הנעלמת? נכון שהחטא הוא המחובר בצורה ישירה אל הגלות, אבל מה גורם את החטא? מהו פשר השאלה? ואת זה עסקנו בסוף הזמן האחרון. אומר המהר"ל, אני שם לב שאני מביט מסביבי על המציאות ומעמיק להבין את שורשיה של המציאות, אני רואה שיש פה סדר, יש פה טבע פנימי לנמצאים, שהטבע הזה הוא בעצם מה שמפגיש את עינינו עם חוקיות שכל הזמן הולכת ומביעה את עצמה בחילופי העיתים והזמנים. ובחוקיות הזאת מלמדת אותי שלעולם מה שהולך ונגלה בסדרי התולדה זה אינו אלא פיתוח עמוק של היסודות שמולידים את התולדה. התולדה אינה כי היא מופיעה את מה שישנו באב. יש פה סדר פנימי. מה, לעולם לא מצינו חמור שלא מוליד חמור, או צמח מסוים שמה שיצא ממנו זה צמח אחר. יכול להיות שהצמח הזה יהיה שונה בפרטים, אבל במהות זה לעולם לא יהיה, כי אם זה לעולם מה שלא יוכל לצאת מתוך כללות המאפיינים של הדבר, זה מה שיש בו, המהות שלו תעבור הלאה גם אם יהיה חילופים בצורה החיצונית. וזה הסדר המקיף ביותר שאני פוגש בכל מקום של חיים. ושאני בא ומעמיק בהבנה של האומה הזאת, ביסודותיה הרוחניים של האומה ושורשיה של האומה, ואני מבין שכל האומה הזאת איננה נטועה כי אם על אדני הטוב האלוקי, ששורשיה, אבותיה הקדושים, אינם בכוליות חייהם ביטוי של הטוב האלוקי המתגלה פה, אז איך מתוך האבות, מתוך השורשים, מתוך הזר האמת, כולו ברך השם של האומה, שכולה הייתה צריכה, הייתי מצפה ממנה, שבכל גלגולי חייה לא תהיה עסוקה כי אם בלהופיע את הטוב, את החסד האלוקי של להיות טוב לכל, שזו מהותה של כנסת ישראל, איך אני באומה הזאת פוגש את החטא? אומר המרא, לא מידע מקרית, זה חוזר על עצמו דורות שלמים, דור אחרי דור. ויותר מכך, אנחנו נראה שאפילו גם מכל החטאים דווקא חטא העבודה זרה הוא דבק באומה הזאת אפילו יותר מן האומות האחרות, הגדילו לעשות. ולפני שאנחנו דנים על הגלות מצד הבנת התופעה הרוחנית של החורבן ומה היא בונה ומה מטרתה הפנימית והאידיאלית, אנחנו נכנסים עמוק יותר להבין את התשתית האלוהית של יצירתו ויצירת ישראל עם בחירו. איך ביצירת האומה הזאת, בני בכורי ישראל, האומה שאנחנו, כפי שנעמיק בפרקים הבאים, כולה הולכת ונוסדת רק על החיים האלוקיים ההופכים אותה ברגע אחד לעם בהוצאת גוי מקרב גוי, איך אני בא, רואה חריגה לכאורה מן הטבע המציאותי שאני פוגש בכל מקום, שבו תמיד האומה, האדם, היא עסוק בלהוציא מן הכוח לפועל את מה שיש נוגו. זה הטבע היסודי של המציאות, הטבעית, הביולוגית, האנושית לכאורה. מדבר טוב לא יצא רע. אז מאיכן הרע נובע? אתם זוכרים, המהר"ל פה דיבר גם על הטבע הרוחני של האנושות. הנביא צועק, הנביא ירמיה צועק, ששתי רעות עשו עמי. אחת, הם המירו את האלוקים שלהם באלוקים אחרים. ושתיים, האלוקים האחרים זה בורות נשברים, זה אפילו לא אלוקים. והעמיק לנו פה המהר"ל, ודנו בזה בריחות בפעמים האחרונות, שכל אומה ואומה האמונה שלה זה תולדה של האופי הנפשי והרוחני שיש לה. האלוהים של כל אומה ואומה הוא באמת לעולם אינו אלא שיקוף של הצורה הרוחנית הלאומית שלה. לכל אומה יש אלוקים שלה. למה דווקא האלוקים הזה? אז זה כמובן חלק מהבנה אחדותית פנימית של המציאות, שכל אומה מונחת על ארץ מיוחדת המתאימה לה, ולארץ הזאת יש מאפיינים שתואמים את האומה הזאת. וגם בעולם הרוחני של האומה, כאשר היא הולכת ומאבדת את לאומיותה ומשכללת את זה לכלל תובנות רוחניות, אז האופן שבו הצלם האלוקי המיוחד שלה, של אותה אומה, הולך ומתגלה בפועל כאמונה קונקרטית שמתייחסים אליה על ידי פולחן מסוים, על ידי אמונה מסוימת, זה לעולם לא יהיה אלא תוצאה ישירה של המבנה הנפשי הפנימי שלה. ולכן כל אומה יש לה אלוקים שמאוד מיוחד לה, מאוד תואם אותה. בלשון חז"ל יש 70 שרים, לכל אומה יש שר משלה. והאומה, אומר המהר"ל, לא תוותר על האלוקים שלה. מה שצועק פה הנביא, לא ראינו שהעמים ממירים את אלוהם ככה, אלא אומה דבקה באלוקיה. יותר מכך, אומר המהר"ל, למרות שהם יודעים שהאלוקים שלה הוא לא כללות הכל, הם אפילו יודעים שישנו אלוהים יותר חזק מהאלוקים שלה. כדוגמאות, אומר פה, עמים שמינו באלוהי האש, והם יודעים שהמים הוא כוח מציאותי שמחבא גם את האש, ולמרות זאת הם לא ממירים את האלוקים שלהם לאלוקים החזק יותר. כי הבירור פה של האומות הוא לא חיפוש אינטלקטואלי של הכוזרי, שהם עומדים ומחפשים את מקור הכללות, את מקור החוזק. לא ככה בררו להם האומות את האלוקים שלהם אחרי תובנה עמוקה בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטאות, אלא האלוהים שלהם הוא תבנית נוף רוחם, וממילא מאוד מאוד נוח להם, זה מאוד מביע את החיים שלהם, לגלם את הניצוץ האלוקי שבהם דרך האספקלריה הזאת דווקא, דרך ההתגוונות הזאת. זה לא עוזר שהם יודעים שיש כוח אחר, אבל הוא לא תואם אותי, אז זה לא משנה עבורי. אבל הנביא צועק, אבל ישראל אמירו את האלוקים שלהם כחלק, וישראל שם לחלק השם, כאשר אמר כתוב בכמה מקומות, הוא יתברך מושל על הכל. לא רק שזה אלוהים החזק ביותר, אלא זה עצמו מה שתואם את כוליות הנפש הישראלית, שאיננם שייכים אל עוד חלק שבמציאות, אל עוד גוון. בהנחל עליון גויים בעציבו בני אדם יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו, בעוד שכל אומה מקבלת איזו התגוונות. לא, זה על רואה שאני בדקת כוננות בבית, שאתי צריכה ללדת כל יום, אז את השם מכילה.
דקה מקריאה,
כן, כולנו על פתיחת שעון. אז ישראל, בעוד שכל אומה ואומה מכל האומות הם מבטאים איזה ניצוץ בעיות הנפש הזאת חלקית, אבל ישראל נפשם מבטאת את הכוליות של כל האנושות כולה, את התמצית הכללית של הכל, והיא שייכת אל רז האחדות האלוקי. וממילא אמונת האלוהים אחד הזה, אמונת החיות הפנימית ההולכת ומחוללת את הכל, המתגלית בשם אלוקי ישראל, לא כעוד גוון של הרוחניות המציאות, היא עצמה הפיתוח היותר תואם ומשוכלל של כל נשמת ישראל. ואיך ישראל ימירו את מה שכל כך תואם את האופי הלאומי והאחדותי שלהם בשביל משהו חלקי כל כך שלא תואם את רוחם, כאשר אותו דבר הוא בורות נשברים, לא חיים עמו, כי אם מוות עמו, לא אלוקים חיים הוא זה. זוהי שאלת הנביא. כאשר מה שמונח בשאלה הזאת זה הניסיון להתחקות אחר שורש החטא בישראל. לא מהו החטא, אלא מה גורם לזה לקרות. יש פה משהו שלא תואם את הסדר הרוחני של המציאות. ואומר המהר"ל, אל תענה לי תשובות של פשטנים. אל תגיד לי, לא, זה... הם רק... הם נפלו, כל אחד יש לו יצרים, אז הוא נפל. קורה. אומר המהר"ל, תשובה כזאת לא מחזיקה שום דבר, כי אני שם לב לאורך ההתחקות של דבר השם בכל ימות התנ"ך והנביא וכל מאות השנים ואלפי השנים האלה, שזה משהו שחוזר על עצמו כל הזמן והמקרה לא יתמיד. אני רואה שזה לא עוזב את האומה. עוד שנייה אנחנו נראה, מראשית מטאה, מחטא העגל ואילך, יש משהו שחוזר על עצמו כל הזמן. זה לא יכול להיות מקרי. תן לי תשובה עמוקה יותר. יש פה משהו אלוקי, יש פה סדר אלוקי מיוחד שאותו אנחנו נדרשים להבין. אם לא נבין אותו, לא נבין את האומה, לא נבין את מקור החטאים מן האומה שלנו, לא נבין ממה זה נובע, ושלא נדע להתחקות אחר השורשים העמוקים ונביט על זה באותו הזלזול החיצוני או השטחיות הזאת, היא לא תיתן לנו את היכולות הפנימיים להתמודד עם כוח החיים הזה שמתגלה הרבה פעמים כחטא כלפי חוץ, ובאמת ובאמת הוא שייך מיני ובה לרוחניות העליונה של האומה. זה לא משהו צדדי שאנחנו יכולים לחיות מבלעדיו. עד כאן התחלנו רק לגעת בתשובה של המהר"ל, וננסה לשוב אל הדברים. ואני חושב שלתשובה פה של המהר"ל, מלבד היותה מושרשת בדעת אלוקים מאוד מאוד פנימית ועמוקה של הבנת החיים הישראלים, אלא גם מאוד מאוד משמעותית עבורנו באלול, דווקא בכל השנה כולה, בהבנת סדר התמודדותו והתגברותו של האדם וקשאיו שבעבודת השם, בנתיבי התעלותו בכלל. יש בתשובה הזאת הניתנת אל הכלל משהו מאוד מאוד עמוק בהבנת גם דרכו של היחיד בבואו אל הקודש, בכניסתו אל המסילה העולה, למסילת הישרים. אומר המהר"ל, התשובה לשאלה שלנו נמצאת נמצא בדף י"ג עמוד ב', למעלה, י"ג למעלה. אומר, התשובה לזה נמצאת בגמרא במסכת סוכה. אומרת הגמרא בפרק החליל: ואת הצפוני הרחיק מעליכם, זה היצר הרע שעומד צפון בתוך ליבו של אדם, ואדכתיב לעתיד, כן, ארץ צייה למקום שאין בני אדם מצויים, שם להתגרות בהם, פניו לים הקדמוני, שנתן עיניו במקדש ראשון והחריבו, והרג תלמידי חכמים שבו, ועלה בעשו, ותעלץ לחנתו, שמניח חומות העולם ומתגרה בישראל, כי גדיל לעשות. אמר אביי, ותלמידי חכמים יותר מכולם. יש לשאול, אומר המהר"ל, מפני מה דווקא מתגרה באותו שיש לו מעלה? למה הוא עוזב את כל האומות ודבק בישראל? ובישראל עוד יותר מכל אחד בתלמידי חכמים. יש משהו בגמרא הזאת ששובר לנו את כל המוסכמות שחשבנו על דבר יצר הרע וכוח מקטרג ומסתין ומאתגר אל נוכח האדם. תמיד אנחנו רגילים לחשוב שהיצר הרע הוא תולדה של בהמתיות גדולה, חומרניות מאוד גדולה. כאשר אדם הוא מתקדש, עולה במעלות הקודש, עולה משיעור א', ב', ג', ד', י', ח', י', ת', חף, הוא כבר רב, הוא תלמיד חכם, הוא כבר אדם קדוש, הוא פרוש, אצלו הכל הוא כבר ביושר, אין יותר יצר הרע. אצלו הוא כבר עסוק כל הזמן בתודעת עליונות, אין אצלו התמודדויות קשות כמו שיעור א', שנכנס לישיבה עדיין עם כל הרגלי התיכון שלו, הרגלי הלמידה והרגלי הבילויים. כך אנחנו רגילים לחשוב, וממילא היצר הרע הוא מנת חלקם של מי שטרם זיקח את עצמו. וככל שאתה מתקדם, דוד המלך, וליבי חלל בקרבי, ככה רגילים אנו לחשוב. אבל הגמרא הזאת לכאורה משנית לנו את ההבנה עוד לפני שהצלחנו להבין איך ולמה. אבל קודם כל מנחת לפנינו איזה אתגר שמעמיד בסימן שאלה את כל מה שחשבנו בדבר הבנה של מקומו של היצר הרע והכישלון בחייו של האדם. הגמרא שם אחרי זה מביאה תיאור אגדתי על האדם הצדיק והרשע שעולים בסוף חייהם אל עולם האמת, ושם בהיותם יוצאים מתוך העולם האתגר שלנו, המלחמה פנים ואחור, מתרוממים הם אל עולם האמת, ושם יודעים להשקיף כל דבר על פי שורשו אחרי שהם גלו מתוך גן המבוכה הזה, ושניהם משקיפים על היצר הרע שליווה אותם בכל דרכם בעולמות החיים שלנו. ואומרת הגמרא, שניהם בוכים. למה? הרשע בוכה כי הוא רואה את יצר הרע שלו דק כחוט השערה, כזה קטן, כזה חלוש, והוא זה שעמד על דרכו לסתנו, לאתותו הדרך בכל נתיבות חייו. הוא מנע ממנו את ההתקדמות, הוא כל הזמן הוריד אותו מטה מטה מטה, והוא לנגד עיניו בעולמנו זה התגלה אליו ככוח דטרמיניסטי שלא ניתן להתמודד נגדו, שאין אני יכול לעמוד נגדו, כי אם בוויתור מוחלט מדי פעם אני מצליח להרים את הראש לאיזה חודש, יש לזה תנועת לימוד, תנועה של תשובה, אבל מיד אחרי זה הוא מכה בי בכל הכוח, ואני חוזר ומבין כמה אני חסר עונים כלפיו. אבל באמת ילך ויתגלה שהוא דק כחוט השערה, תלמיד חכם שכל חייו עמל, עמל לעלות במסילת ישרים והתקדש והתעלה והזדכך והתאדם והשקיע את כוחותיו לעלותה מן הבוסריות הבהמתית אל הקודש, ושם המשיכו להתעלות כל הזמן בחיים שרותמים אל תוכם באחדות אחת את כל כוחות נפשו להופיע דבר אחד, את ייחוד השם ושמו בעולמו. הוא שבארצות החיים נראה שהוא כבר הרבה מעל, הרבה מעל היצריות הגסה, הרבה מעל האתגור של היום יום שלנו, שהוא עולה לעולם האמת ופוגש שם את היצר הרע שליווה אותו עד עוזבו את גופו. הוא פוגש לנגד עיניו אך גבוה, אז הוא בוכה. הוא בוכה כי הוא שמח, והרשע בוכה כי הוא עצוב. אבל איפה הרי גבוה הזה? ראיתי לנגד עיני קדוש. הם מדברים עכשיו על הרב שכל הזמן הולך, זה דובר פה על, יש לנו פה הבנה אחרת לחלוטין ממה שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים. מרן אומר שהתשובה שלנו להבין את עם ישראל היא כאן. זה מה שהוא שואל, למה הוא עוזב את כל העמים, היצר הרב ודבק באומה. הוא אומר, שים לב שהאומה הזאת הרבה יותר מועדת לפורענות ונפלה יותר מכל שאר העמים, ונפלה גם נפלה. יש בגמרא בעבודה זרה כמה ביטויים כאלה לגוי שהולך אל בית העבודה זרה, אסור לבוא איתו במסע ובמתן. למה? הוא ילך ויודע על כך. עוד שנייה, עוד שתי דקות הוא יפסע פנימה ויודע לאלוקיו על זה. אתה שותף בעבודה זרה שלו. אבל הוא יצא משם, מותר. מה שהיה היה. ישראל, בדרכו לשם, הוא הולך לשם, הוא מכריז בפניך, אני הולך לשם. מותר לך לבוא איתו במסע ובמתן. למה? הוא ישוב. הוא עוד ישוב, הוא יצא. אבל ישראל שיצא משם, אסור. למה? הוא יצא משם, נגמר. כיוון דבק בה, דבק בה, זהו. ישראל שעבד עבודה זרה לא דומה לשום יחס של גוי לאלוקיו. זה כבר עדיקות של חיים. הוא יהיה הרבה יותר רדיקלי ממנו. עוד כמה גמרות כאלה על איך שישראל עדוקים יותר. ישראל שעובד עבודה זרה, ופה בארץ, בכל פולחן המלאכים של ישראל בימי בית ראשון. למה הוא עוזב את העמים ודבק באומה הקדושה הזו, שאיננה אלא הוצאה מן הכוח אל הפועל של הרעיון האלוקי שבאדם, ובתוך האומה בתלמידי החכמים? אומר המהר"ל, ופירוש דבר זה אני צריך כרגיל שתעצרו אותי 5 דקות לפני האוכל שלכם, בסדר? ופירוש דבר זה, כי מי שיש לו מעלה גדולה יותר ממה שהוא לשאר האדם, נחשב דבר זה כאילו הוא יוצא מן הסדר והשיעור. ובשביל זה דבק בהם כוח אשר הוא מבטל את מעלתם. ולקח ישראל אשר ירשו מעלה העליונה היוצאת חוץ לשיעור, דבק בהם כוח הרע, הוא היצר הרע אשר הוא מוכן לבטל את אותה המעלה. וכן תלמיד חכם שיש להם עוד יותר מעלה משאר האדם, אז הוא מוכן לבטל את אותה המעלה היתרה. אומר המהר"ל ש מי שיש לו מעלה גדולה ממה שהוא לשאר האדם, אז יש כוח מציאותי נטוע בעצם ההוויה שלנו, שהכוח הזה נועד להשוות, לשמר את המציאות הטבעית על מקומה, החוק הטבעי. כמו שאם עכשיו אתם תנסו להעמיד מים בפירמידה עולה, מיד כוח הטבעי יבוא וישווה בחזרה את הכל. יש כוח בטבע שברגע שדבר הוא יוצא ממקומו, הוא תיקח אבן כלפי מעלה, הוא ישיב את הדבר אל מקומו. זה כוח שנועד לבוא ולשמר את האיזונים הטבעיים המשווים את המציאות. כאשר ישנו ניסיון לעלות, לגלם בחייך ערך מציאותי עליון יותר, גבוה יותר, מקודש יותר ופנימי יותר, שיוצא מכלל הטבע האנושי הגשמי המוגבל, יש כוח שנוצר בעצם על ידך, שלוחץ אותך ודוחף אותך בכל הכוח לפי ערך התעמקותך והתרוממותך, להשיב אותך אל אותה מדרגה השיווית, שם הלחץ שואף לאפס. חלק מתוככם צוללים? אם אדם צולל, אז יודעים כל העולם, אני מדבר על הטבע, כל הלחץ של האוויר מהחלל ועד הקרקע שאתה מונח עליה, יש לא מעט דרך מפה ועד החלל, 60 קילומטר של גובה. כאשר תארו לעצמכם שער הכי גבוה בעולם הוא רק 8 קילומטר ומשהו, האברסט, אז יש עד החלל 60 קילומטר, לא מעט. וכל הלחץ של האוויר, לאוויר יש משקל, אמנם מאוד, מאוד דק, אבל יש לו לחץ בסוף מצטבר. כל הלחץ הזה מהחלל ועד אליך מכונה בכלי שאמור למדוד לחץ אווירי, בבר, כך קוראים לזה, נקרא בר אחד. אם אתה עכשיו צולל מטה במים, אם אתה צולל עכשיו מספיק 10 מטר, מופעל עליך לחץ שהוא כמעט פי 10 רק על ה-10 מטרים האלה מכל האוויר שיש ממך ועד כאן, כי כל המים מתווספים עכשיו לאוויר ולמים יש משקל הרבה הרבה יותר גדול. אז יוצא שאתם צוללים, אתם יורדים, יצא לכם בלי בקבוקים אפילו לצלול 2 מטר, יש המון לחץ באוזניים, המון לחץ אתה צריך לפמפן, אתה תצלול עוד יותר, יש הרבה לחץ שמופעל עליך, וכל יחידה שאתה מעמיק בה בצורה לא פרופורציונלית, כלומר בצורה קופצת, הלחץ הוא מוכפל יותר ויותר 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 ויותר, ויש כוח אדיר שלוחץ עליכם ומנסה להשיב אתכם כלפי מעלה וללחוץ אתכם כדי משהו פה מתנגד אל הטבע. שאדם בעולם הטבע שלנו, בעולם החומר, בעולמיות שלנו, בא ומתחיל לסלול לדרכו, לעלות למעלה, לקדש את חייו, לקדש את רצונו ואת טבעו, מיני רובה של עלייתו מתגלה כוח מתנגד המוארך ומופיע לפי ערך עמקות וגודל עלייתו, והוא דוחף את האדם כלפי מטה. זה לא רק איזה מין משהו ציורי כזה, זה מין שומרים כאלה שפשוט לא רוצים שהעולם משתנה, זה משהו עמוק יותר. מה יוצר את יכולת האדם לעלות? ההתגברות על המכשול. כלומר, זה לא שאדם עולה, כפי שיכול להיות שציירת את זה עד עכשיו, ומנגד יש המון מעכבים שרק לא רוצים שהוא יעלה, אבל בסוף הוא נתון בעלייה. אלא לעומק העניין, עצם העלייה היא נעשית על ידי יכולתך להתגבר ולהשתלם עוד ועוד ועוד. למלאך אין יצר הרע, וממילא אין לו גם יכולת להתקדם, אין לו כוח מאתגר. הכוח המאתגר זה באמת הכוח האלוקי שניתן כאן במציאות, שמעמיד את האדם במבחן, ובמבחן ונוכח המפעל פה נדרש האדם לגלות את הכוחות התעצומתיים הפנימיים שלא היה לו לפני זה, שרק בעומדו אין נוכח המבחן ובהתגברו עליו האדם מתעלה ומתרומם. אין כזה דבר עילוי שלא מתוך התגברות על כוח מעכב ומעדכן. זה לא עילוי. אין דבר כזה שאדם נמצא בעלייה באופניים ולא מרגיש את השרירים שלו נשרפים. זה לא עלייה. האתגר הוא בעצם מה שמנביע את תהליך ההשתלמות וההתקדמות האינסופית. לולא זה, אין מושג של התקדמות. הכוחות הנולדים בתוכך אין נוכח המשבר, אין נוכח האתגר, זה עצמם הכוחות המיוחדים להופעת מדרגת החיים החדשה שנכונה לך. לא, כי ההתגברות, אם אתה מאיץ ואינך נאלץ להתמודד עם מה שאיננו בך כרגע, עם מה שאתה מתמודד, זאת אומרת שאתה הולך ישר, אתה לעולם רק מכיל ומגלה את מה שישנו כבר בך. אבל איך אתה בא ומגלה משהו שאין בך כרגע? זה מתגלה במאמץ הזה. זה מתגלה באדם עכשיו ש... קח את זה אפילו מעולם הטבעי. אתה אדם חזק, אתה שרירי, אתה בריון, אתה עכשיו הולך לחדר כושר, אתה מרים 10 קילו, לא מזיז לך, למה? כי אתה שם כבר. איפה אתה יודע שאתה עכשיו, שהשריר שלך באמצע להתפתח? סימן שאתה פה כבר במדרגה חדשה. שהגוף לא הכיל אותה עדיין. וממילא יש פה כוח מתנגד, כוח שנועד להשאיר אותך איפה שאתה, ובאזור הנוחות שלך זה לעולם יהיה אותו מקום שלא מתגלה בו ערך התעצומה הפנימית של העילוי. העולם הרוחני זה בדיוק זה. האתגר הוא עצמו הכוח האלוקי הדוחף אותך להתעלות. קשה לך? סימן שאתה באמצע להתעלות. אתה עסוק פה בעילוי אדיר. ככל שאדם הוא מטפס בקודש, הוא מנסה להתעלות מעל ההוויה העיוורת של כוחותיו הטבעיים, שכל אחד דורש את תפקידו ואת מנת חלקו. ככל שאדם מנסה לרכז ולרומם, לעדן ולזכך ולשכלל את חייו, הוא ירגיש לנגד עיניו, לנגד רוחו ולנגד ערכו, עוצמות חיים אדירים המדויקים לאפלי כנגד העלייה שהוא באמצע לעלות. הכוח המאתגר זה לא כוח מאתגר סתמי, זה כוח מאתגר מדויק אל נוכח עלייה שאתה באמצע להיות עסוק בה, באופן שהוא עצמו ילך ויביא אותך אל עצם הפסגה הבאה, בהתגברות עליו, בכוחות החדשים שהוא הולך ומוליד בתוכך. ככל שהערך האלוקי שהאדם והאומה הולכים הם ומגלים, כן, כנגדם הכוח האלוקי המונח במציאות שמעמיד את האומה אל נוכח המשבר והאתגר. קוראים לזה כוח מאתגר. החיים שלנו כבני אדם השואפים להתעלות מלאים באתגר. זה מה שמאפיין את החיים, הוא מלחמה פנים ואחור. האדם שעניינו להלך מחיל אל חיל כל הזמן, דרכו הוא רצפט אחד בלתי פוסק של קושי ואתגר והולדה חדשה של חיים למצליח. וממילא הכישלון, איפה נמצא הכישלון? ואפשרות הכישלון היא חלק מהתהליך. כי לולא הייתה אפשרות הכישלון, לא היה זה באמת אתגר המסוגל להוליד בתוכך את העילוי ואת כוחות החיים המתאימים. ממילא אנחנו מבינים שהכישלון הוא נמצא עמוק עמוק בתוך השיטה האלוהית המיוחדת של העולם. אפשרות הכישלון, אפשרות הנפילה, היא עצמה חלק מתוך המגמה יותר פנימית של ריבונו של עולם בתוך עולמנו. הרב אומר באורות הקודש, שתי פסקאות מאוד עמוקות, שם הרב מדבר על מה מגמת העולמים, מה מגמת הבריאה, לשם מה עולם, לשם מה הוויה. טוב, לא נוכל להסביר את כל הפסקה, רק נתבשם ממנה באמת מלמעלה. אז אומר הרב, מגמת ההוויה כולה מצד החפץ הכמוס האינסופי היא כפי גלותה לנו, כלומר מה שאנחנו מצליחים להבין בתוך השאלה הגדולה הזאת מצד המעט שמצליח להתגלות לנו ברוח הקודש שעל האומה, היא עצה גדולה של התעלות והוספה נצחית, שאם אין מציאות של קוטן וחיסרון לא יוכל להיות רק גודל ומילוי, אבל לא התגדלות ודריכה תדירית לתוספת ברכה. אם אין חיסרון, אם אין אפשרות לנפילה, יש פה רק גודל גמור ומוחלט, אבל אין פה התגדלות ואין פה התווספות. משהו בתוך חוויית השלמות האלוקית חסרה. יש פה רק שלמות אבל אין פה השתלמות, ושתיהם מה שהולכים ומציירים לנגד עינינו את הדיוקן השלם של השלמות, שישנם שני ערכי שלמות: שלמות גמורה אינסופית ומוחלטת, והשתלמות שהיא מתגלה כל הזמן בתנועה בלתי פוסקת והולכת. אומר הרב, זה עצמה ההוויה שלנו, זה התשתית היותר פנימית שמושתתת על יסוד ההשתלמות הבלתי פוסקת. לשם זה נברא עולם, כי לולי עולם ישנה רק אלוקות מוחלטת אינסופית עומדת נצחית, אבל לא מתגלה בה שום דבר מתוך הקוטן החסרון שהולך ונבנה בצורה בלתי פוסקת. ולשם זה מופיעה הוויה, שכל ההוויה הזאת זה ביטוי בלתי פוסק של תהליך התקדמות. לא נעסוק בזה, רק אמרנו בשתי צדדים פה את הרעיון הכי פנימי של המושג תשובה ברב זצל. מה זה תשובה? מה זה תשובת ההוויה? וממילא הדריכה האינסופית במעלות השלמות שמתגלה היא מצד הופעתה על ידי ההתמודדות עם המשבר וההתעלות עליו, זה עצמו מה שהולך ומבטא ומוציא מן הכוח אל הפועל את דיוקן השלמות השלם של האדם, האדם ישראל, שהוא כשלעצמו נושא בתוכו את עומק השאיפה האדירה של התעלות המציאות אל מקורותיה האלוקיים בצורה בלתי פוסקת. אנחנו נעצור פה, אבל בפעם הבאה אנחנו נחדד יותר ונבין למה אצל האומות זה לא מופיע, למה אצל האומות מופיע הטוב הנוכחי, הנוחות הזאת של טוב להם במקום שבו הם נמצאים, וממילא להבין את התלמיד חכם. יש עוד הרבה להעמיק, אבל כדאי שזה יהיה ברצף אחד, אז אנחנו נעצור פה בעזרת השם.